هذا مقابلة لك. טוב, שלום לכולם. קודם כל, לגבי החוברות של בניין אמונה, מי... אז מחר זה יהיה.
מחר.
אז אם יהיה דרך לשלוח לכם את זה... אתה מגיע מחר? מציע? אז תוכל לקחת?
עוד השם, אתה יודע איפה זה מכון מהיר, אבל כן.
אתה לא יודע איפה זה מכון מהיר?
מה?
איך אתה חי?
אחי, זה כמו בית מקדש.
כמה צריך 30 אמרו לי, 25-30. אז 30, 30 זה לא הרבה, זה חבילה. תוכל לסחוב את זה? אז תהיה, יש לך את הפלאפון שלי?
אני איזה שלב.
התקשרתי אליך, אז אתה היית היום? אז נהיה בקשר מחר, באזור הצהריים נגיד, עד שעת בירושלים. בסדר, אז תיקח את זה מחר ו... מצוין, אוקיי. טוב, אנחנו עדיין... סליחה? אני שואל, אנחנו עדיין במסעד בירושלים?
כן, עדיין.
שתי שורות?
שתי שורות מהראשונה.
אה, נכון,
רגע. עכשיו את השאלה ככה לשמוע, אני לא מצליח. מה אומר?
שתי שורות מעל הערה 18.
שתי שורות מעל הערה 18. אוקיי, זה עומדן. כל אחד התחיל פתר בפני עצמו, לשם הגענו? כאילו דבר אלוהים משנהו, מזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים. לשם הגענו?
כן.
מצוין, אוקיי, בואו נתקדם. אומר הרב, בעוונותינו הרבים, שיצא הפסד כללי לשני העניינים בעוונותינו הרבים, לכאן הגענו. אפרים שנוסד על ידי ירובעם, שהופקד מתחילה על סבל בית יוסף, לא ניכנס כרגע לכל החשבון התנכי, למרות שיש כאן הרבה מה לדבר, אבל כי אנחנו רוצים יותר להבין את העקרונות, כן? אז אפרים שנוסד על ידי ירובעם, שהופקד מתחילה על סבל בית יוסף, מפני כישרונו המעשי, כמו שנאמר, וירא שלמה את הנער ירובעם, כי עושה מלאכה ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף, כלומר שהוא ראה ששלמה המלך ראה שיש אדם כמו ירובעם, שיש לו, יש לו אישיות, ויש לו יכולות מעשיות וכלכליות, אז הוא הפקיד אותו על האחריות, אם אפשר לומר, הכלכלית. דרך אגב, מכאן למדו חכמי החינוך, שכשמחנך רואה שלמתחנך יש כישרון מסוים, שדרך הכישרון הזה אפשר לחבר אותו לקודש, גם אם הכישרון הזה הוא כישרון, למשל כמו פה, מעשי כלכלי, וזה לא להיות בחור ישיבה קלאסי בתוך בית המדרש, אלא הקשר שלו עם שלמה, הקשר שלו עם מלכות שלמה וכו', יעבור דרך האישיות המיוחדת שלו שמגלה את הדברים דרך הממד המעשי והכלכלי, אז שלמה המלך עשה את זה. וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה, הוא ראה אותו שהוא מוצלח בתחום הזה, והפקד אותו לכל סבל בית יוסף. אז ירובעם, שבעצם היה באישיותו ובהנהגותיו המעשיות מוצלח מבחינה מעשית כלכלית, הוא בעצם היה אמור במרכאות להמשיך את הממד של יוסף, הייתי אומר ככותרת כללית, אם יוסף הוא המשביר לכל הארץ של משפחת בני יעקב, של משפחת יעקב, אז ירובעם הוא בעצם ההמשך של יוסף במלכות שלמה. מצוין. אבל מה קרה בפועל? שלהבדיל מיוסף הצדיק, שלא נכנע לאשת פוטיפר, ולמרות שעד ה-70 לשון לא התבולל בין העמים, אני יוסף אחיכם, אני בקדושתי עומד וכו' וכו', אז היות וירובעם סטה, אז אף על פי שאפרים שנוסד על ידי ירובעם, שהופקד מתחילה על סבל בית יוסף, בני כישרונו המעשי, מדלג על הפסוק, פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחדת לישראל, והיות והכישרונות המעשיים האלה לקחו אותו לכל הכיוונים המעשיים החומרים האלה, אז הוא מצא את עצמו מהר מאוד, מתרחק מקדושת ישראל, ואותי השלחת אחרי גביך או גוייך, ומזה יצא הסילון הממהיר, גם ביטוי, חטא עבודה זרה שגרם, כן, ירובעם בן נבט שהעמיד עגלי עבודה זרה, חטא עבודה זרה שגרם להתפתחות הנטייה של השיווי של הצד החיצוני, של הטכני, החומרי, הלאומי, שלכאורה שווה בין ישראל לעמים, שגם להתפתחות הנטייה של השיווי שיש בישראל לעמים, לצד הרע והגירעון, עד לאן זה הגיע? עד מידת אפרים בעמים הוא התבולל. חז ושלום. אז ירובעם, שהיה אמור להמשיך את הצד, את הצד היוספי בצורתו המתוקנת, הוא זה שגרם לחורבן, אם אפשר לומר, היוספי הזה. אז זה מצד אחד. אז כשיש אדם, בואו נוציא מכאן עיקרון, כשאתה רואה צד באומה או אדם שיש לו נטיות מעשיות חומריות, והמגמה היא לגלות אצלו את ציר הקודש, את, את, את ממד הקודש דרך הציר המעשי כלכלי, אנחנו צריכים לדעת שיש כאן סכנה. יש כאן סכנה פוטנציאלית לא פשוטה בכלל. והנה זה מה שקרה אצל ירובעם בן נבט, עד כדי כך שסטה מהכיוון האפרימי, מהכיוון היוסף. אז זה מצד אחד. אז במקום לקבל, נקרא לזה קודש בחול, קיבלנו חול המתמת את הקודש, עד כדי עבודה זרה ממש. אז זה מצד אחד. ומצד שני, ויהודה, שהוא שייך, הוא שייך אל הקודש, כשהוא לא קיבל את החוזק ואת האומץ הגופני החומרי מאפרים, מיוסף, ויהודה בחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה, עכשיו שימו לב, שתספיק להמציא גם כן את הצד החסר החומרי. כלומר, יהודה, היות והוא לא קיבל את ההשלמה שלו מהצד החומרי, היה צריך להגביר את הרוחניות שלו כדי שהיא תוכל להשלים את החיסרון החומרי שחסר. וכיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד, וקשל גם יהודה עם ה... ואז קיבלנו פירוד הממלכות. והנה גם אחרי הפירוד, בין שני הכוחות שבא לידי ביטוי בפירוד הממלכה, יהודה ואפרים, או מלכות ישראל, מלכות יהודה, והנה גם אחרי הפירוד, אם היו על כל פנים, כל זמן שיש שני צדדים שהם יודעים שהם חלק משלם אחד, אז גם כמו שדיברנו על זכר ונקבה, שכל אחד הוא מתגלה בפני עצמו, אבל תמיד הם מודעים לזה וזוכרים את זה, שבעצם יש את הכוח המחבר ביניהם, את הקשר ביניהם. זה המצב האופטימלי, ששניים שהם אחד. אבל גם אחרי שהשניים האלה כבר נפרדו זה מזה, והם לא רואים את עצמם כדבר אחד, אבל גם בשלב הזה לפחות הייתה יכולה להיות איזושהי אפשרות, שלמרות שהם לא הבינו שלפני חלקים של שלם אחד, אבל כל אחד לפחות ייהנה מזולתו, וישלים צדדים שבזולתו חסרים, לפחות זה. והנה גם אחרי הפירוד, אם היו על כל פנים מתאחדים לדעת, שמה? שכל אחד יסגל לו את נטיותו הפרטית. זה שאתה הולך בציר שלך ואני הולך בציר שלי, בסדר גמור. אבל באופן שיקבלו זה מזה את הצדדים הטובים. כבר יש, המציאות האופטימלית זה שני חלקים, הם מבינים שיש שני חלקים של שלם. והמציאות הפחות אופטימלית זה ששני חלקים, כל אחד הוא חלק בפני עצמו, הוא לא רואה את עצמו כחלק משלם עם החצי השני, אבל הוא מזהה יתרונות שיש בחלק האחר, ואומר, אני רוצה לקחת קצת מהיתרונות שיש בחלק האחר גם אליי. אז זה לא כמו שני חלקים של שלם, זה חלק שרוצה איזושהי השלמה אישית אגואיסטית, אבל לפחות גם זה משהו. כי כל חלק לפחות היה אמור להשלים את הכוחות החסרים לו מזולתו. אז גם אחרי הפירוד הייתה עוד איזושהי אופציה לאיזשהו סוג של חיבור, אמנם לא אופטימלי, של שני חלקים שמרכיבים שלם, אבל לפחות חלקים שצריכים סוג של השלמה, כל אחד לכשעצמו, לפחות זה. אבל גם זה לא היה. והנה גם אחרי הפירוד, אם היו על כל פנים מתאחדים לדעת שכל אחד יסגל לו את נטייתו הפרטית, אבל באופן שקבלו זה מזה את הצדדים הטובים, ויהודה יקבל מאפרים את הצדדים החומריים של החוזק והאומץ, את הדרכים והנטיות המוכשרות בו לשכלול האומה בתוקף חומריותה ואנושיותה הכללי. כלומר, אפרים יקבל, יהודה יקבל מאפרים את הצדדים הנראים כמשותפים לנו ולעמים, עם שכל, מוסר, חוזק גופני וכו'. ומצד שני, אפרים יקבל מיהודה את הכוח העליון המיוחד לישראל בדרכי קדושה, מתורה ומידות קדושות והכשרה לנבואה, ברוח הקודש למיוחדים לזה, מי ששייך למדרגה הזאת, אז לפחות היה המחץ, המחץ מלשון מה? מלשון חציצה. אז לפחות היה המחץ, הולך ומתרפא. בסדר, ההבחנה כאן היא חשובה. יש הכרה שני חלקים של שלם, ויש הכרה של חלק שצריך השלמה, למרות שלא רואה בחלק השני את החצי השני שלו. אבל לפחות גם במצב השני, היינו יכולים לפחות להימנע מהחציצה ומהנתק עד כדי מלחמת ישראל, מלחמת מלכות ישראל במלכות יהודה. אבל זה לא קרה, אלא נחלקו הממלכות, אלא כיוון שנחלקו חילוק ממלכה, ועל ידי ההשפעה המאחדת, הלא הדבר מחויב שהצד הגובר יהיה לו המצב העליון הרוחני המיוחד לישראל, זה מה שהיה אמור להיות, שהיא הנשמה המאחדת ומחיה את הגוף, אבל ירובעם לא רצה לקבל את ההשפעה הרוחנית המיוחדת לישראל, וזה לא רצה ירובעם. על כן הייתה התוכנית הפנימית של ציור אפשרות ההתאחדות עם המניעה מצד החפץ, מצד חפץ ההתנשאות שלא במשפט, כבר נסביר, מה שאמרו חז"ל, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו חזור בך, ואני ודוד נטייל בגן עדן. ומה שאל ירובעם? מי בראש? לא היה מוכן לקבל שדוד בראש, כלומר, הצד החומרי שבאומה שנחלק מהצד הרוחני, לא היה מוכן לקבל שזה לא רק שזה שני חלקים של שלם, או לא רק שכל אחד צריך את השפעת זולתו, אלא שמצד האמת, הכוח המניע פה, זה הכוח הרוחני, הוא המניע את הכוח החומרי. זה לא שיש כאן שני חלקים זהים. אפשרות אחת יש שני חלקים של שלם. אפשרות אחת שני חלקים שונים, וכל אחד רוצה השלמה מזולתו. אפשרות שלישית, או הייתי אומר שכלול של האפשרות השנייה, שגם שזה שני חלקים שונים, שכל אחד נהנה מזולתו, אבל כל אחד יודע מה הוא מקבל מזולתו מצד, הייתי אומר, הנותן והמקבל, מה משפיע, מה מושפע, מה מקור החיים ומה הופעת החיים. אז ירובעם, כשאומר אני רוצה בראש, הוא בעצם אומר, אני לא מוכן לקבל את זה שהתוכן הרוחני או השפעת החיים. אני רוצה רגע לחדד, אני מרגיש שחסר כאן איזה משפט שיכול לעזור לנו, ונדמה לי שהזכרנו זה גם בשיעור הזה, ואם לא, אז כדאי להזכיר את זה פה. בעל ספר המידות אומר את הדבר הבא, בספר המידות, הרב ויזה, הוא אומר ככה, אם הזכרנו את זה, תגידו לי ונקצר את התהליך. אחד הפסוקים שמופיע בסיפור בריאת העולם על האדם הראשון, זה הפסוק הבא, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, סליחה, ויצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. מדייק בעל ספר המידות, ששורש חי מופיע בפסוק הזה פעמיים. א', ויפח באפיו נשמת חיים, חיים, ב', ויהיה אדם לנפש חיה. מה היה רע אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח בו נשמה, בלי המילה חיים, לא נשמת חיים אלא נשמה, ואז, ויהיה אדם לנפש חיה. דיברנו את זה פעם? הגיע הזמן. אומר בעל ספר המידות, גם המלבים כך אומר, שאם היה כתוב, אם הייתה כתובה מילה נשמה בלי חיים, אז מה היינו יכולים לחשוב? היינו יכולים לחשוב שיש בעצם שני כוחות מתים באדם, שני כוחות שאין להם מקוריות של חיים, הכוח החומרי הנקרא אפר מן האדמה, כי הרי באפר מן האדמה לא מוזכרת המילה חיים, ועשר שמונו את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, אם לא היה כתוב נשמת חיים, אז גם בנשמה אין חיים, והחיבור בין שני הכוחות, הריאקציה בין שני הכוחות, הוא יוצר הופעת חיים, כמו למשל אבן שאין לה תכונת הבערה, משפט הזו לא נכון, אבן שנייה אין לה תכונת הבערה, כשאני מחכך בין שני האבנים, אני מקבל אש. אז זה כוח חסר אש, זה כוח חסר אש, המפגש בין שניים יוצר ריאקציה של אש. ואז היינו יכולים להבין שבעצם אין כוח שהוא מקור החיים, וכוח שני שהוא מושפע מאותה מקוריות של חיים. אלא שני כוחות מתיים, והחיבור ביניהם משום מה יוצר איזה חיים. זה היה נכון אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, שני כוחות מתים, והחיבור ביניהם, ויהיה אדם לנפש חיה. אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב? ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, לנשמה יש חיים מצד עצמה, עוד לפני שהיא הושמה באפר מן האדמה, בגוף. ולא רק שיש לנשמה חיים מצד עצמה, אלא שהיא מסוגלת להשפיע את החיים שלה על הגוף, ואז קיבלנו ויהיה אדם לנפש חיה. כלומר, זה לא שיש כאן שני חלקים 50% 50%. יש כאן אפר מן האדמה, הצד הגופני, יש כאן נשמת, נשמה, זה איזשהו צד שאני לא יודע להגדיר אותו, ושניהם בעצם על אותה משקולת, 50-50, הם זהים, ועכשיו בחיבור ביניהם קיבלנו משהו חדש. לא, לא, ממש לא. אלא אפר מן האדמה זה כוח מת, נשמת חיים זה כוח חי, הוא מקור החיים. ונשמת החיים הזו, היא מחיית אפר מהאדמה, ואז קיבלנו נפש חיה. זה מה שירובעם לא היה מוכן לקבל. שאפרים, סליחה, שיהודה, זה נשמת חיים. זה נשמת החיים של האומה, הצד הרוחני, הקדושתי, הישראלי, המחד את עם ישראל, הוא זה שנופח את הנשמה בצד החומרי. זה לא שיש פה חצי חצי, זה מבראש. האם אתה מוכן לקבל שיהודה הוא מוביל את יוסף? הוא נופח את נשמתו ביוסף? זאת השאלה. וזה מה שכבר חושל את ירובעם. שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. יחדיו תשכללו את האומה הישראלית להביאה לתכליתה, להיות לעם השם אלוקי ישראל, להיות גם כן ראויה להיות לאור גויים. אבל הנשמה היא לא רק המאחדת, תחזור רגע למעלה, למשפט שורה שנייה, אלא שכיוון שנחלקו חילוק ממלכה, ועל ידי ההשפעה המאחדת עליו הדבר מחויב, עכשיו הנקודה, שהצד הגובר, זה לא 50%, 50%. יש כאן צד שהוא גובר, יש כאן צד שהוא מקור החיים, הוא משפט החיים. שהצד הגובר יהיה לו המצב העליון הרוחני המיוחד לישראל, שזה יהודה, שזה דוד, שהוא זה שאמור להוביל בגן עדן את ירובעם. שהיא הנשמה המאחדת, לא רק מתאחדת את הגוף, אלא גם מחיה את הגוף. וזה לא רצה ירובעם. ירובעם רצה, אנחנו שווים. אני אקח לך מה שצריך, אתה תיקח מה שצריך, מה אחוזי. לא, ממש לא. דרך אגב, אני רוצה להגיד אולי בצורה קצת יותר עכשווית, אבל אחת הבעיות שלנו בדורות האלה, וזה לא קל להגיד את זה, אבל שהבדלי התרבויות, הבדלי ההשקפות, בין ההשקפה נקרא לה התורנית לבין ההשקפה נקרא לה החילונית, זה שהחילוניות אומרת, כמו שאני מכבדת את התורניות שלכם, אתם צריכים לכבד את החילוניות שלי. עכשיו, המשפט הזה הוא נכון. אבל במשפט הזה בעצם גנוז שיש כאן שני ממדים זהים, שני ממדים שווים. וכאן נמצאת הבעיה, שמצד אחד, איפה שנמצאת התורה, שם יש בעצם את מקוריות החיים, וזאת שמשפיעה על החיים החומריים. ומצד שני, אם אתה אומר את זה, זה נשמע כמו איזו התנשאות. אבל זה נכון. כלומר, כמו שאני החילוני מקבל אותך, אתה צריך לקבל אותי. כמו שאני מכבד את השקפתך, אתה צריך לכבד את השקפתי. אם זה ה-50%, 50%, זה נכון. אבל זה לא 50%, 50%. זה יחס אחר, זה נשמת חיים באפר מן האדמה. זה לא נשמה באפר מן האדמה. וזה מה שכאן מתאר הרב. ולכן, היות וירובעם לא קיבל את זה, אמנם, אולי רק נקרא את כל המשפט הזה מההתחלה, המשפט חשוב, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו ואמר לו חזור, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, יחדיו ותשכללו את האומה הישראלית להביא לתכליתה להיות למה? לעם השם אלוהי ישראל, שזה המקור, ומתוך זה להיות גם כן ראויה להיות לאור גויים, שהצדדים השווים לכל האדם אשר על פני האדמה, גם כן ראויים להיכנס בבניין. שימו לב, פעמיים גם כן, דבר שאני אומר שהוא גם זה, זה דבר צדדי. מה אתה עושה בישיבת שדרות? אני לומד תורה ואוכל ארוחת צהריים. 50%, 50%. לא. אני לומד תורה וגם אוכל ארוחת צהריים. בסדר. כשאתה אומר על דבר שהוא גם, זה מראה שהוא דבר משני. הוא דבר תפל, הוא לא הדבר העיקרי. נכון? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לירובעם. אמנם על שאלת מי בראש, מי ראשון, שואל ירובעם, מוכחת התשובה לבוא בן ישי, בן ישי בראש. מה זאת אומרת? יהודה קודם ליוסף. ברור. דוד קודם לירובעם. נשמת חיים קודמת לאפר מן האדמה. זה לא זהה פה. זה לא שווה. לכן מוכחת התשובה לבוא. זה מוכח, כי זאת האמת, כי זה נשמת חיים. זה מקוריות החיים. כוח הגוף הוא כוח מת. ירובעם בלי דוד זה מת. לכן מוכחת התשובה לבוא בן ישי בראש, כי מבלעדי הכרת השליטה העליונה של הצד הרוחני, אם עם ישראל, משפט חשוב מאוד, אם עם ישראל לא יכיר את השליטה, את השררה, את ההנהגה של הכוח הרוחני, זה מאוד קשור לכבוד הרבנות, המאמר הזה פה, אז גם הצדדים הלאומיים החומריים לא יקבלו את ערכם, כשהם יקבלו את ערכם איזשהו ממד רוחני שהוא לא המנהיג, הוא לא השולט, הוא לא המנהל. אלא איך נקרא לזה היום? מסורתיות כזה, זה מין מורשת. כן, זה חלק מהמורשת שלו. טוב, אז גם זה חלק, יאללה. בואו נכניס את המדליקים נר חנוכה במסיבה. זה גם חלק מהפולקלור. זה לא מצחיק, זה תרבות שלמה ככה. כשיש טקס ממלכתי במדינת ישראל, ואומרים שיר המעלות. שיר המעלות זה מצטרף לעוד משהו, זה מצטרף לעוד איזה שיר של נעמי שמר ועוד איזה, יודע מה, הצגה של איזה חוק וכו'. או שזה המנוע של הכל, וזה השורש של הכל, וזה היסוד של הכל. זאת השאלה. כי מבלדי הכרת השליטה העליונה של הצד הרוחני, כי חלק השם אמרו יעקב חבר נחלתו, אז אפסה כל תעודה לישראל. איזה יהוד יש לישראל? אז היהוד נהפך להיות אפס. חלילה. והנה המעט מכל העמים, ורואים יותר מכולם לארץ וכיליון. הצד החומרי שלנו הוא הצד, הוא הצד התפל שלנו, וכל וחומר שהוא תפל, הצד החומרי, ביחס לאומות העולם. אז אם אנחנו עושים את הצד החומרי שווה או ודאי עיקרי, אז איבדנו את מקוריות החיים הזאת. אז לא רק שהצד החומרי שלנו ביחס לעמים הוא קטן, גם הצד החומרי שלנו צריך להיות מואר מהצד הרוחני. אז הוא לא מואר, אז הצד החומרי בפני עצמו, והוא קטן. אז כל וחומר מי יודע חד ושלום, אז הפסק כל תעודה לישראל חלילה, והנה מה מעט מכל עמים, ורואים יותר מכולם לארץ וכיליון חלילה. אבל שרירות הלב גרמה, ירובעם, שאמר, אי אחי לא בעינה, אם דוד בראש, אם בן ישי בראש, לא מוכן. ומזה נמשכה השלשלת של צרותיהן של ישראל ופזרון, כל זה כמשל. ותכלית מרוק הגלות עד אין קץ. על כן, מה קורה כשעם ישראל נמצא בגלות, חילוק הממלכות בין ישראל ליהודה ואחרי זה הגלות? על כן עומד בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה, המצב הכלל ישראלי, בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. כביכול שני כוחות, לא קשורים אחד לשני, לא רק שני חלקים של שלם, ולא רק שני חלקים שכל אחד זקוק להשלמה, וודאי לא שהצד החומרי רואה את הצד הרוחני כמנהל אותו ומנהיג אותו ומוביל אותו ומאיר אותו ומרומם אותו, אלא שני חלקים, אלא שני ממדים שהם ממש מנוגדים זה לזה, צרים זה לזה, אויבים זה לזה, וכו'. על כן עומד בהם כל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. שלפעמים אתה פוגש תקופה היסטורית שצריך יותר לחזק את הצד החומרי, הצד היוספי, הצד הלאומי, הציונות החילונית נקרא לזה ככה, בכותרת כללית. שלפעמים מתגלה נטייה, או מתגלה, נראה לי מתגלה, מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, כלומר המכנים המשותפים שלנו עם העמים, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים, זו אפשרות אחת בחלק מפרקי הזמן ההיסטורי, ומצד שני, ולפעמים מתעוררת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן בעירת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. אז אנחנו בחרו מסדר את ההיסטוריה שיהיו תקופות שהכוח הזה יותר יתפוס מקום מרכזי, ויש תקופות שהכוח השני יתפוס מקום מרכזי וכו'. כמובן הרב כאן חומץ להרצל שאם שני הכוחות האלה במקורה ממך והטעות הבחירות שלנו גרמו לנו להפריד ביניהם, את ליח שהן מנוגדות, והקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה שכל תקופה היסטורית תהיה כוח אחר שישלוט בכיפה, אם, כן זה המשך המאמר, אם יש תקופה היסטורית כמו זאת שהיא תורה והציונות החילונית על ידי הרצל שהממד הלאומי הוא תופס מקום, זה מראה שכרגע הקדוש ברוך הוא חפץ בהופעת הכוח היוספי באומה כדי לחזק את הכוח הזה, כדי שאחר כך הוא יתחבר במשך הדרך עם הכוח הרוחני. אז אתה לא יכול לזלזל, אומר הרב, אז אי אפשר לזלזל בכל התהליך הרצליאני הזה, כל התהליך הלאומי חומרי חילוני הזה. כי כרגע זה רצון השם, זה ההשגחה שכוח יוסף יתפוס מקום יותר מרכזי באומה. הוא אומר את זה בהמשך, בואו נראה. אני חוזר אלינו. חזרתי, דילגתי על הפסוק, לא נדלל. ובאשר שכמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שעות, היות והצד הלאומי החומרי, בחינת יוסף, חזון עצמות היבשות, הגלות, עצמות מפוזרות, יבשות על פני השדה, אז חייבים, והכוח המאחד המקיף את פועלי הנטיות ליסוד אחד, להיות משפיעים, ומושפעים ביחד, כל אחד לפי ערכו, ולאחד ההנהגה והגברת הצד הרוחני, כלומר לחבר את הכוחות, ושהרוחני ינהיג את הצד החומרי, באופן שהוא יהיה הצד הרוחני המחזיק ונתן חיים לכל יותר החלקים, ככוח חיי הנשמה המחיה את הגוף לכל חלקיו, משפט קצת ארוך, ובאשר והיות ואי אפשר לעומתנו שתבוא לתעודתה הרוממה, לצד הרוחני המייחד את ישראל, לישא בגאון עוז השם הנקרא עליה אלא מתי, כי אם בהשתלמה בתכלית ההכשר בשני חלקיה, כשגם הצד הלאומי החומרי יופיע בשיא עוצמתו וכוחו, כלומר חלק הכללי חלק יוסף והפרטי חלק יהודה מלכות בדוד שמחוזק כוחו הפרטי כולל הוא גם כן את הצד הכללי, נעזור רגע את החלק, את החצי משפט הזה, הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד. אז כמו שאנחנו רואים את הכוח הרוחני מתעורר בצורתו, נקרא לו, שלפני מאה שנה, צורתו החרדית, אז גם הכוח החומרי הוא מתעורר בצורתה של הציונות החילונית. הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד, וכמו שהכוחות המגבירות את הרוחניות הם מכשירים למידת משיח בן דוד, שהתעודה התכליתית היא עיקרו ויסודו, כי באמת מרכז החיים היא ההתעלות הרוחנית, אלא שאי אפשר, היות ואי אפשר שתהיה רוחניות מפותחת כראוי, אם לא יהיו שלמים עם כל הכננים החומריים הנדרשים לאומה שלמה ומשוכללת, לכן אין לנו מה להתפלא, שאנחנו רואים גם התעוררות אדירה של הכוחות החומריים, כדי שהאומה תיבנה בצורתה המלאה, השלמה. כן, ההתנערות לבקש חוזק לאומי, חומרי ויתר מכשירי החיים הכלליים, הם הכשרת משיח בן יוסף. קיצור, מה שהרב רוצה לומר בכל המאמר הזה, שכל ההתעוררות, אני אקרא את הרצל, אני אקרא את משיח בן יוסף, ציונות חילונית, כל ההתעוררות הזאת היא לא התעוררות חומרית, לאומית, חילונית בלבד. אלא יש כאן הנהגה אלוהית שרוצה לחבר את שני הכוחות שביסודם הם מאוחדים, וצריך להעצים כל אחד מהם, וגם את הצד החומרי הלאומי של ישראל, שהוא משותף לנו ולעמים, גם אותו צריך לחזק, כדי שכשהנשמה תופיע, כשיהודה יופיע על גבי יוסף, נקבל כאן שלמות צורה. אבל מי שלא מבין את החשבון הזה, אז זה חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? אומר הרב, וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, איזה משפט, הם חבלי משיח. כמו שרב חלב כותב, הזכרנו את זה שהמילה חבלי מלשון חבל, שלחבל יש שני צדדים. עכשיו השאלה איך אתה מסתכל על חבל. אם אתה רואה את שני הצדדים, כל צד הוא בפני עצמו וככה מושך לצד שלו ולא מעניין אותו הצד השני, אז באמת החבל הזה יקרה. אבל אם אתה מבין שהחבל הוא בעצם סוג כזה של ממד שמחבר את שני הכוחות, את שני הצדדים, אז זה מבט אחר לגמרי. אז חבלי משיח זה בעצם הביטוי לחבל שבמקום לאחד את שני הצדדים שבו, כל אחד מושך בצד שלו וחושב שהצד השני רק מפריע לו. זה פיזור הכוחות, זה קוצר הדעות, זה צרת הגלות, זה חבלי משיח. זה הדור שלנו, זה ממש הדור שלנו. זה הולך ככל שהגאולה תתקדם, המשיכה בחבל הזאת, הייתי אומר ככה, אנחנו דור של מושכי בחבל. זה המקצוע לאולימפיאדה של הדור שלנו, משיכה בחבל. ככל שהגאולה תתקדם, המשיכה הזאת תהיה יותר כואבת, יותר נוקבת, יותר חריפה. כל צד ימשוך יותר לשלו. כשבעצם התפקיד שלנו כאנשי אמונה זה לדעת את סוד החיבור, לא את סוד הפיזור. וכשהם רק טיפה אחת, של כוח שאתם לא מפריעים לשיעור הזה, כלומר אפשר לוותר עליכם בשיעור, אני יכול לדבר פה לבד. וכשהם משמשים בערבוביה, וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, הם חבלי משיח כולים שני משיחים, הכולים חבלי שני משיחים, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, לשון רבי, אומר הזוהר, שתי העקבות של טרן משיחים. זה העקבות, פה זה העקב של המשיח הרוחני, פה זה העקב של המשיח החומרי, אשר בן דוד, אשר בן יוסף, ויש לפעמים מצב שאנחנו מחרפים, ואומרים, לא צריך את שניהם, צריך רק אחד מ... עוד טיפה אני חייב לקרוא גם. תנו לי עוד טיפה, עוד ממש כמה שורות. והנה פעולת משיח בן יוסף, שתהיה ההכשרה הכוללת, כלומר, שהכוח החומרי הלאומי, היוספי, הירובעמי, אם אפשר לומר, שבאומה יתעורר, אז שתהיה ההכשרה הכוללת, אף על פי שוודאי צריכה להיות מונעת וכוללת בתוכה את הצד הרוחני המיוחד לישראל. והנה פעולת משיח בן יוסף, שתהיה הכשרה הכוללת, הכשרה כלל ישראלית שהיא כלל עולמית, כלל אנושית, המשותף לנו ולעמים, שזה הלאומיות החומרית, בכלל משיח בן יוסף. אז אף על פי שוודאי היא חייבת להיות חמושה בתוכן הרוחני של יהודה, אף על פי שוודאי תהיה עם זה ממולאה או ממולאת בדעת ויראת השם שנמצאת הרבה גם כן לתכלית הכשרת כלל האנושיות, מכל מקום, אף על פי שבשורש הפנימי זה קיים, יוסף הוא המשביר לכל הארץ, בשורש הפנימי הוא יוסף הצדיק, אז אף על פי מכל מקום, כיוון שהיסוד העיקרי המרובה באיכותו, זה התוכן הרוחני שגנוז ותמון בתוך הממד הלאומי חומרי, שהוא התייחדות הצורה הפרטית הישראלית, זה מה שגנוז בפנים, איך הישראלי המיוחד יהודה בעומק יוסף, אבל בהתגברה, עוד פעם משפט הזה, שהוא התייחדות הצורה הפרטית הישראלית בהתגברה, אינו בולט בו כל כך, אז אי אפשר לו להתקיים. כלומר, כל זמן שהתוכן הרוחני הגנוז בביטויים הלאומיים החומריים לא מספיק יהיה בולט בייחודיות הישראלית ושל הלאומיות, בייחודיות האלוקית של הלאומיות הישראלית, על כן עתיד משיח בן יוסף להיות נער, כמו זה משיח בן יוסף עתיד להרג. ושכשהכוח החומרי לא מקבל את יניקתו מהכוח הרוחני, אז הוא לא מקבל את יניקתו ממקור החיים. כשאפר מן האדמה לא מבין שהנשמה היא נשמת חיים, והיא משפיעה עליו את חייה, אז זה נפש חיה. אז משיח בן יוסף עתיד להרג. בקיצור, פוסט ציונות. למה? כי המקור האלוהי לא מתגלה כשורש וכמנוע לכל התוכן החומרי. אמנם כשיהרג יכירו הכל העיוות. מה זה יהרג? כשהציונות החילונית, כשהממד החומרי של האומה יתנתק ממקורו האלוהי, והוא לא יוכל להחיות את עצמו ללא מקורו האלוהי, ולאט לאט רבדים מסוימים, תחומים מסוימים, צדדים מסוימים של חיים לאומיים ילכו ויחלשו עד כדי חס ושלום ייעלמו, תקראו לזה עלייה לארץ ברמה מסוימת, תקראו לזה שליחות ציבורית, קיצור, כל מה שאנחנו רואים, מה שקוראים היום פה ציונות. אז אומנם כשיהרג, כמובן מדרגות מדרגות, אנחנו מתפלים שמשיח בן יוסף לא יהרג, כלומר שישארו חלקים שכן יוכלו להיות התשתית לתוכן הרוחני הזה, אבל יהיו חלקים אחרים שיצטרכו להיהרג כדי לשים לנו את המציאות מול העיניים. אמנם כשיהרג יכירו הכל העיוות, שאומנם לא יעדור ראוי להכיר הערך של הנטייה לתגבורת כוללת, איך לקבל ממנה רק הטוב, ואת הטוב באמת לקבל ולשעבדה לתוקף הצד העליון שבתעודת ישראל, כלומר למשיחות בדוד. מה זה המספד בירושלים? על מי סופדים פה? אז הגמרא בסוכה אומרת, המספד זה על משיח בן יוסף שיהרג. על מה המספד? המספד בירושלים זה על זה שמשיח בן דוד לא מכיר את הערך המדויק של משיח בן יוסף, לא נותן לו את כבודו ונופח בו את נשמתו, ומצד שני משיח בן יוסף חושב שלא צריך בכלל משיח בן דוד. כל אחד הוא מותח לצד שלו בחבל. זה המספד בירושלים, וכשהתוכן הרוחני לא מאיר את התוכן הלאומי, או את הכלי הלאומי, אז הכלי הלאומי לא מקבל את מקור החיים. ממילא הכלי הלאומי יום אחד כבר יעצר. וזה נקרא משיח בן יוסף יהרג. אני רוצה לתת דוגמה מטופשת ודוגמה טובה. האם מישהו פה רכב על אופניים? כן, יפה. מה קורה כשאתה רוכב על אופניים? נא להסביר לי כמו ילד בגן. אני יושב עכשיו, על מה אני יושב? על השלט של האופניים. אני יושב על הכיסא שהוא השלט, נכון? יופי. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לקדם את עצמי דרך זה שהשלט של האופניים מתקדם, נכון? יפה. איך אני עושה את זה? מסובב עם הרגליים את הפדל. הפדל מסובב את השרשרת, השרשרת מסובבת את הגלגלים, והגלגלים מקדמים את השלט, והשלט שלנו יושב עליו מקדם אותי. כן או לא? זה מה שקורה. נכון? כלומר, בואו נעשה סדר. רגליים, זה הצד הרגלי, הצד החומרי, התחתון, כן? רגליים, פדל, שרשרת, גלגלים, שלדה, אני. זה הסדר. יפה. עכשיו, האם מישהו פעם רכב על אופניים וכבר התעייף מלדווש עם הפדל? התעייף, הרים את הרגליים מהפדל. יפה, מה קורה לאופניים כשאתם מרים את הרגליים באותו רגע? מה? הם מעיטות. האם האופניים עוצרות באותו רגע? לא. זה אורות התחייה דרך אגב בהתחלה, כל החשבון הזה. אלא יש איזושהי המשכיות. נגיד, אם אתה מדבש עם האופניים, אני לא מדבר עכשיו על אופני מנוע, כן? אז נגיד, אתה מתקדם כמה? בדקה. כמה בדקה אתה מתקדם כשאתה מדבש? מה? לא, בדקה.
100 מטר.
יותר מ-100 מטר.
קילומטר.
לא. נגיד, חצי קילו. 150, 200 מטר. 200 מטר אני מדבש, מתקדם 200 מטר. יפה. זה לא משנה. 200 מטר אני מדבש, התקדמתי. יפה. הרמתי את הרגליים מהפדלים. חבר'ה, תתמקדו בעיקר. הרמתי את הרגליים מהפדלים. האופניים ממשיכות להתקדם. כמה להתקדם ביחס ל-200 מטר בדקה? אולי 50 מטר, רבע. מה יקרה אם אני ממשיך להרים את הרגליים והאופניים מתקדמות לאט לאט, כמו שאמרתם, זה מתחיל להיות יותר איטי, יותר איטי, עד שבסוף יעצה.
אבל מה זה הכוח?
רגע, שנייה. והנמשל ברור. הכוח הרוחני שמדווש את הפדל זה משיח בן דוד, זה יהודה. הוא נותן בעצם את הכוח האמיתי, נשמת חיים לפר מן האדמה, למשיח בן יוסף. כשמשיח בן יוסף לא רוצה לקבל משיח בן דוד, כי הוא יכול מסלק אותו, אז יהיה עדיין איזושהי המשכיות של ההשפעה הקודמת של משיח בן דוד, אבל לאט לאט זה ייעצר. זה נקרא יהרג משיח בן יוסף. אנחנו מתפללים שלא יהרג כל משיח בן יוסף, כדי שאופניים לא יעצרו. חלקים מסוים יהרגו, חלקים אחרים לא יהרגו. אבל זה מה שקורה, זה מה שקורה היום. וזה המספד. המספד הוא על משיח בן יוסף, כפי שגם בסופו אומרת, המשיח בן יוסף שיהרג. כלומר, המספד הוא על זה שהכוח החומרי לא היה מודע לתוכן הרוחני שמחיה אותו, לא היה מוכן לקבל, ירובעם לא היה מוכן לקבל את מלכות דוד עליו, מי בראש, וברגע שהוא לא מקבל את מקוריות החיים, אז יהיה קצת עוד רשמים, אבל אחר כך זה ייגמר. יש פה ספר אורות? הנה, יש פה. חבר'ה, בואו ניקח דוגמה אחת רגע לעניין הזה, במהלך האידאות, חצי משפט מהלך האידאות, על העניין הזה שהעגלה מתקדמת, אבל היא לאט לאט הולכת ונהיית איטית יותר עד שהיא נעצרת. כאן יש לנו הבטחה שכבר הוא לא יעצר. העגלה מתקדמת. אבל משפט אחד אני חייב לקרוא פה, בהקשר הזה. הנה, מי שרוצה לכתוב מקור, ספר אורות עמוד קוף ג', מהלך האידאות, פרק א' בעמודה השנייה. הרב כאן מדבר אפילו בכלל המין האנושי, לא רק בישראל. ואז הוא אומר ככה, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם, כלומר כל הכוחות החומריים כבר פועלים, התכונות החברתיות, המוסריות, החומריות, קיצור, כל כוחות החיים החומריים, הכלכליים, החברתיים, הטכנולוגיים, הביטחוניים וכו'. המכונה החומרית עובדת, הגוף הלאומי מתפקד, כולם התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, אבל מה עם המקור האלוהי? וההורה האלוהית המושקפת אל מעמד, המושקפת אל מקום מעמד החברה, כלומר כביכול, האלוהי עזב את הלאומי, או הלאומי יעזיב את האלוהי, החיים המעשיים משתכללים, התכונות החברתיות, המוסריות, החומריות, הכל קשור בקשר אמיץ ומסודר, הכל מתפקד, הכל פועל, מדינה חיה, נושמת, בועטת וכו', אבל התוכן האלוהי חסר. ואז רב מתאר כאן, אז תסוב הלאומיות אחורנית, פתאום הלאומיות רואה שהיא מבוססת, איזה כלכלה, איזה טכנולוגיה, איזה ביטחון, תקשורת, בית משפט, אקדמיה, אז היא כבר לא צריכה את אלוהים, היא לא צריכה ישיבות. נכון? אז תסוב הלאומיות אחורנית, כלומר כשהאופניים נוסעים, לפעמים שוכחים מי זה שמניע אותם, אז תסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ברעיון הלאומי שלה, ולא תווה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית, שהוא הרעיון האלוהי. עכשיו, מה יקרה בשלב הזה? מרימים את הרגליים מהפדל. אבל כאן תפגוש הראשונה, כלומר הלאומיות שמתנתקת מהאלוהיות, אבל כאן תפגוש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה. עכשיו הנה האופניים שמשיכים רוצה להתקדם. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, הקבוצתיות, החברתיות, הלאומיות, עוד תתקדם קצת, תהיה עוד איזושהי דחיפה, אבל לשד החיים ילך ורפא, הלוך וחסור. פוסט ציונות, איך זה התבטא? שכל היהודים, לא כל היהודים פשוט להם שולים לארץ. לא כל היהודים שולים לארץ פשוט להם שהם גרים במקומות שצריך שהם יגור. ג' לא כל יהודי שמתגייס לצהל ברור לו שהוא הולך להיות קרבי. ד' לא כל יהודי הוא נהפך להיות שליח ציבור אלא חושב על חשבון הבנק שלו. ספיק. חשבון הבנק! שמעת את זה פעם? מצחיק, אה? לא מצחיק. זה מה שקורה, זה קורה פה ציונות. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יאבד ממילא הכלל לציוויונו. ואז כשאין כלל, מי מתרומם? הפרט, כל אחד רוצה את ההצלחה שלו. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש. יותר מהערך ההרמוני, כל הצד הפרטי. תגידו, סתם אני שואל שאלה, ממתי אדם פרטי צריך להחצין את המיניות שלו? למה זה כל כך חשוב? אז בוא עכשיו את כל הדיון. זה הצד שיש לך מלא, זה כמו אחד יש לו זקן, צריך להחצין את הזקן. אחד אין לו זקן, צריך להחצין את זה שאין לו זקן. מה זה רלוונטי עכשיו שלך זקן לך זקן? מה?
הוא רוצה הבנה שזה קיים.
הוא רוצה הכרה שזה קיים, כן. אבל, אני מסכים איתך, ולכן המאבק הוא מאבק עקרוני. ולא מאבק של פרטים, אבל כל פרט בפני עצמו, זה לא, זה לא דבר ש, זה לא דבר שהיחצנות ראויה לו. זה דבר של חדרי חדרים. בין אם זה נכון, בין אם זה טעות, לא משנה. שישאר בארון, לא שיצא מארון. בני זוג, זכר ונקבה, הם מספרים מה שקורה אצלם בחדר המיטות בערוץ 2? לא. מה זה קשור? זה דבר אינטימי שלהם. מה זה רלוונטי? לכל החברה. אז פה אתה צדק, זה אג'נדה של חופש ופלורליזם ושוויון והכל הפקרות ואין כללים. אתה צודק לגמרי. כן, אבל ברמה של כל יחיד מהקבוצה הזאת, זה עניין שלך, מה אתה... אז סתם דוגמה, הצד הפרטי ילך ויגבר. הצד הכללי ילך ויחלש. זהו. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש, יותר מהערך ההרמוני, וגבולם ילך הלוך ויתרחב, עד כדי שרירות לב. טוב, כאן הרב מתאר עוד מציאות יותר חמורה מזה. ואז תופיע מהפכה. איך זה יקרה? אז תסתכל מה אמרי ראייה. איזה מזל, אין פה, לא מחויב לקרוא. יש פה. רב מתאר במאמרי ראייה את ה... איך העגל, איך האליל התנפץ.
מה
יקרה
ההתנפצות?
מה?
איך יקרה המהלך של ההתנפצות?
יגיע השלב שבו ההתרגזות של האדם בעצמו, ובפרט בחומריותו הגופנית והנפשית, כלומר כסף, כבוד וכדומה, מיניות וכו', זה יגיע למצב שהאדם כל כך מעצים את זה, עד שבסוף הוא יבחל בזה. זה יעורר בו בחילה והתעסקות כל היום בעצמו. במעמד הכלכלי ובמעמד החברתי שלו. וזה חסר טעם. כאן גם הרב כותב, עד כדי שרירות לב ועימה יאוש ובחילה בחיים ובמציאות. אז גם במאמרי ראייה, במאמר אחדות ושניות, הרב משתמש בדיוק באותם ביטויים. עמוד 214. כמדומני. לא 214, 234. יש כאן מאמר חשוב ביותר, אבל ומצד שני החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה. 235. המאמר מתחיל ב-234, זה 235, בקטע השני, שורה עשירית מההתחלה. ומצד שני החומריות כשהיא לעצמה נעשית לאה, עייפה, חסרה, מעין קורטוב של רוחניות אמיתית, כי היא הוציאה מתוכת הרוחניות, והחולה ספק ונגועי שעמום אינם מוצאים דרך אחרת אל העיבוד עצמם לדעת, כי אין להם את מקוריות החיים, והספרות עוד באה ומוסיפה שמן על המוקד, ואז כל השירים זה כל מיני תסכולים של כל מיני אנשים, נכון? הלכת לי אהובתי, כל מיני דברים כאלה, כמעט מכל שיר ושיר, מכל סיפור וציור, בוקעת ועולה ענקת חלל הקורעת שמיים, מעל ומפעפעת כערש מתחת הקצווי שאול. קיצור, יש פה הרבה דברים לדבר, זה לא ככה, צריך ללמוד את המאמר הזה. החוקרים, אלה שכן מבקשים את זה טעם לחיים, לא מוצאים אותו. החוקרים מבקשים את זה תכלית לחיים ואינם מוצאים. אין קו של אור להעיר ולחמם את הנפש הרועדת מקור. הרבה משלים פה. בקיצור, בקיצור. כל תרומות של איוב, כך הולכים פושעי ישראל ושוברים בעצמם את אלילי הזמן, שוברים ומנפצים ומנקים את המקום מהרוחניות המזויפה, זה קשור לחלקים שלא קראנו פה במאמר הזה, ומהחומריות הריקה והשפלה, זה רק קראנו, לא הסברנו, ומפנים דרך לקדושה העליונה, שיהיה החיבור בין שני הכוחות. אתם לא מכירים את המאמר הזה? לא, עכשיו יש שיעור. טוב, אז אנחנו נעצור פה, התקדמנו יפה היום. כן, זה כמו אחד רב, בישיבה תיכונית, אתה שואל אותו, מה נשמע? שיהיה. איך הכיתה שלך? מעולה. איך תדע שהכיתה מעולה? אין להם שום שאלות, הכל בסדר. אז זה היה השיעור היום בידי. שבוע הבא, אז בעזרת השם, או שנקפוץ אולי לכאן לאחדות ושניות, או אם יש שיעור לתשעה באב, נקווה שלא נצטרך. אז אולי השיעור השני יהיה תשעה באב. טוב, נראה, נתאם אם יצטרך לתאם. המאמר הזה הוא עוד ארוך. את העקרונות התחלנו להבין. מה? טוב, אז נראה שבוע הבא, או שנמשיך את המאמר, או שנאחדות בשניות, או משהו לתשעה באב, נראה. טוב, יש לנו נצטרך. שער כוח, ברוכים תהיו. אסור לעמוד בהם. כאן לאבד עצמו לדעת, זה לא התאבדות, אלא זה התאבדות מהתוכן של החיים. מהתוכן הראשוני של ישראל.
זה גם יכול להוביל לחדר בתשובה.
ברור, זה הוביל, זה המשך המאמר.
מה זה?